שלום, אנחנו היום ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, מידות הראייה המודפס בסוף ספר מוסר אביך לרב קוק. יש מהדורות שונות, במהדורה שבה אני משתמש, הלוא היא המהדורה הזו, הקטנה, זה בעמוד קוף כף זין, ביראה אות ה'. אנחנו עסוקים ביראה, והמילה, הביטוי הראשון כאן יראת העונש. החילונו בשיעור הקודם, אני יודע אם הציבור זוכר, עסקנו בהגדרת יראת העונש, ודיברנו על הבעייתיות שיש במושג הזה, שלכאורה יראת העונש הייתה צריכה להיות אסורה. הייתה צריכה להיות אסורה בגלל שבמקום לעבוד את השם, אתה עובד את עונשו, כן? אתה עובד את הגהינם. אבל בכל זאת, זה לא אסור בכלל, ולא עוד, אלא שהרמב״ם כתב בהלכות, בספר המצוות שלו, שבכלל מצוות יראת השם, שכתובה בתורה, את השם אלוהיך תירא, זה כולל גם לירה מעונשו. עד כדי כך ששמעתי פעם דרשה של מי שאמר שיראת העונש מחויבת. שהרי הרמב״ם כתב שיראת השם זה כולל יירה מעונשו. הדברים האלה בוודאי שאינם נכונים. שהרי אם כך הרמב״ם היה צריך לכתוב את זה גם במשנה תורה. במשנה תורה הרמב״ם כתב רק את היראה שהיא יראת הרוממות, היראה מתוך התבוננות בבריאה, שהיא זהה במידה מסוימת לאהבה. אז מה התכוון הרמב״ם כשהוא כתב בספר המצוות לירה מעונשו? הכוונה שאם אדם איננו מסוגל להגיע ליראה האמיתית, יראת העונש היא גם דרך לצאת ידי חובת מצוות יראה. אבל לא שזה האופן המועדף ולא שהוא מחויב חלילה. אבל בכל זאת אנחנו רואים שיראת העונש הינה חלק אינטגרלי של עבודת האדם. ואת זה אנחנו רוצים כאן להבין. למשל יש מושג של תשובה מיראה. אז יש כמה סוגי יראה בתשובה מהירה. התשובה מהירת העונש, מהירת הרוממות, מהירת השמיים, מהירת המצוות וכדומה. יש כל מיני אופנים של יראה. ובכן אומר כאן הרב, יראת העונש מחולקת בחמות ובאיכות מהירת הרוממות וממידת האהבה. כן, זה שזה מחולק מהירת הרוממות, ברור. כי יראת הרוממות היא בעצם סוג של אהבה בעצמה. הרי מה זה יראת הרוממות? מרוב שאדם יודע את השם, ואיך הוא יודע את השם? על ידי כל מיני לימודים שמביאים אותו לידיעת השם, אז ממילא הוא מתיירא לעשות דבר שאינו כרצון הבורא, לא מפני שהוא מפחד מן העונש, אלא כדי שכשם שאדם מתיירא לעשות דבר שאיננו מוצא חן בעיני מי שהוא אוהב. אני כל כך אוהב מישהו שאני לא רוצה לצער אותו. אז זה מצד האהבה שביראה הזאת. כן? אז בעצם זה כבר לא יראה במובן הרגיל של המילה, אלא זה יראה במובן האמיתי של המילה. הכרת המרחק, ההוד שבדבר. כן. אז אם כן, יראת העונש מחולקת בחמות ובאיכות. מיראת הרוממות וממידת האהבה. מה החילוק בכמות ובאיכות? הבה נראה. בצד הכמות, יש להשלים אותה ולמלא את החסר בה ביחס אליהן. כלומר, כמותית, אם אדם יש לו רק יראת העונש, חסר לו משהו. אז אומרים, טוב, חסר לך משהו, יש לך משבצות למלא. תמלא את המשבצת של יראת הרוממות, תמלא את המשבצת של האהבה. זה נקרא, כמותית חסר לו משהו. אבל בצד האיכות יש לא לבד להשלים, כי אם להגדיל ולשכלל ולבנות בניינים חדשים בציורים הפנימיים, דומים הם בזה, כלומר, יראת העונש היא בעצמה זקוקה לפיתוח. היא צריכה בעצמה לעבור שינוי. כלומר, היא עדיין לגיטימית, אבל היא צריכה לקבל צורה מתורבתת. דומים הם בזה הניצנים של יראת העונש לזרעוני גינה. שאינם נאכלים. אתה לא יכול לאכול אפונה שאתה זורע. כן? אפונה שאתה זורע היא לא אכילה בכלל. שנוטעים אותה בערוגה קטנה וצרה. שבה לא יבואו לתעודתם כי אם כאשר ייגמרו בגמר ראשון, שכבר הם ראויים ליתן פריים, עוקרים אותם משם ושותלים אותם בגן גדול ורחב ידיים. כן? זה מה שנקרא אנבטה. יש לך משטחי אנבטה. אתה לוקח את הזרעונים, זה גמר, זה התחיל להנביט, תעביר את זה עכשיו לשטח יותר גדול. כן. שם מה יבוא למטרתם? להיות מאכל טוב, להנות בהם בני אדם. כלומר, כאשר אתה משבץ את יראת השמיים במכלול של כלל המידות וכלל ההשכלה של האדם וכל תיקוני התרבות של האדם, אז יראת העונש היא דווקא לברכה. היא כמו תבלין. תבלין חריף שאסור להרבות בו, אבל הוא נותן טעם. אז זה טוב שיש קצת יראת העונש. איך אומר הרב באיגרות? זה מזעזע את הנטיות הנמוכות שבנפש האדם, שגם הן צריכות קצת יראת העונש כדי למצוא את מקומן. מי שיש לו רק יראת הרוממות צריך יראת העונש, זה נכון, אבל הוא לא צריך את, הוא לא צריך להפוך את יראת הרוממות שלו. יראת הרוממות שלו היא בסדר. חסר לו משהו בנפש, זה רק כמותי. מובן? מה שאין כן כאן, שזה גם כמותי וגם איכותי. כלומר, שיראת העונש צריכה בעצמה לעבור שינוי. כן.
השינוי
זה
קשור
איכותי.
קורה בעצם זה שמוסיף יראת הרוממות.
כן, בוודאי. לא, בזה שאני מוסיף יראת הרוממות, זה עוד לא משנה את יראת העונש. כי יכול להיות שיש לי זמנים של יראת העונש, זמנים של יראת הרוממות. עם הזמן זה מתמזג. אחרי שאני... מה? לא, כשאדם מגיע למצב של יראת הרוממות, הוא מואס ביראת העונש. ורק עם הזמן הוא עושה פעולה דיאלקטית של חיבור. ביניהם, כן. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמשיך לעבר פסקה וו ביראה. בדברים שהשכל מחייבם. מה זה דברים שהשכל מחייבם? מה שמכונה מצוות השכליות. למשל, השכל מחייב שלא לגזול, שלא לרצוח, לכבד אביהם. אבל לפעמים יש מצב שאדם לא יעשה את זה מפני השכל, הוא עושה את זה מפני יראת העונש. כלומר, הוא היה מאוד רוצה לרצוח, יש לו אפילו כל הכלים לזה, הוא מתכנן, וכל פעם הוא ברגע האחרון נרתע בגלל שהוא מפחד מעונשו של הקדוש ברוך הוא. מצב כזה הוא מצב חולני. כן? כלומר, זה לא טוב שיש... כן, בבקשה? נכון. נכון, כלומר, אצלו זה לא לפי השכל. עוד נגיד שהשכל אצלו, אמנם הוא יודע שכלית שזה לא טוב, אבל זה לא משחק תפקיד. כן? משהו כזה. כן? אז זה חולי נפש. במצב כזה, אז אנחנו נשתמש ביראת העונש, אפילו עבור דברים שהשכל מחייבם. אבל זה לא המצב הרגיל. בדרך כלל עבור דברים שהשכל מחייבם, אינני זקוק ליראת העונש. אני משתמש ביראת העונש לדברים אחרים. הנה, בדברים שהשכל מחייבם, יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. במצב הבריאות, אין צורך ליראת העונש בשבילם. וכיוון שאין הגנה זו נצרכת, הרי היא מזקת בציוריה לפעמים. כלומר, אם אתה תימנע בדברים שהשכל מחייבם, ואתה תצרף לזה את יראת העונש, אתה תגרום לנזק. אמנם, לעניין השמעיות, שמעיות הם דברים שאין השכל מחייבם. למשל, שלא לאכול טרף. זה טעים, זה מריח טוב, זה אפילו בריא. והרופא אפילו אמר לי שזה כדאי. אבל התורה אסרה. אז למרות כל הריר הממלא לי את הפה, אני מתאפק. זה דברים השמעיים. אמנם לעניין השמעיות יש בה צורך במידה ידועה. ידועה הכוונה מסוימת. ויש להשכיל בטעמי תורה. לדורשם ולפרסמם, עד שחלקי השמעיות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל. כלומר, יש עבודה שנקראת עבודת טעמי המצוות. ככל שאדם מעמיק יותר בטעמי המצוות, גם של המצוות השמעיות, אז ממילא דברים שהוא צריך להתאפק מהם ולהתיירא מן העונש כדי לא לעשותם, הופכים להיות בהם בעצמם חלק מהשכלית. דוגמה פשוטה, נטילת ידיים. נטילת ידיים לפני שהתפרסמו נתוני ההיגיינה, חיידקים וכדומה, בני אדם קיימו את זה, את נטילת ידיים, מסיבות שמעיות לחלוטין. כלומר, היית אומר לאדם, אתה מעדיף בלי נטילת ידיים? כן, בוודאי. היום, כל אדם בעל ידיעה מינימלית ברפואה, יודע שכדאי, לפני שהוא אוכל, בא מהרחוב, נגע בכל מיני דברים, לשטוף את הידיים. אפילו עם סבון. כלומר, יש מידה מסוימת במצווה הזאת שהפך להיות שכלי. אמנם עדיין אין השכל מפנים מדוע צריך להיות בכלי ושלוש פעמים ובאופנים מסוימים ולשפוך על כלי וכדומה. כל הדברים האלה הם פחות מובנים. אבל הדברים, אבל בכל זאת, ממד מסוים של המצווה שעד עכשיו הייתה כולה שמית, הפך להיות גם שכלי. בסדר? וייתכן גם לפעמים שמצווה שהייתה כולה שמית הופכת להיות כולה שכלית. גם זה יכול להיות. כן, בבקשה.
זה לא לגלות סתרי תורה?
זה לגלות סתרי תורה. זהו, זה נקרא לגלות סתרי תורה.
כן,
צריך לגלות סתרי תורה. רק מה? יש רק בעיה. אסור ללמד סתרי תורה ברבים. נכון? אסור. אומר הרב קוק, מאיגרות, ודאי, סתרי תורה תמיד אסור ללמד ברבים. אבל הגבול בין הנגלה לנסתר זז. כלומר, יש ידיעות שבתקופה מסוימת נחשבות כסוד, ובתקופה אחרת נחשבות כנגלה. זה מתברר במהלך הדורות. והוא מביא לזה כמה דוגמאות. באיגרות ראייה שם, הוא מביא אפילו דוגמה מרב ניסים גאון, בפירושו למסכת ברכות, אתה יכול לראות את זה שם. איגרות ראייה. לא איגרות רבי מלובביץ' ולא איגרות החזון איש ולא איגרות... מה? איפה באיגרות? תסתכל במפתח, ערך רב ניסים גאון. בסדר? כל דבר צריך להסביר. טוב, אחת האיגרות, כמה כבר איגרות יש? הרי יש עניין ללמוד איגרות רק כדי לחפש איגרת. למה? כמו שאמר לי פעם הרב צביטה, או כדי ללמוד איגרות ראייה לא צריך יצרה טוב. מספיק יצרה רע, זה כזה כיף ללמוד את זה. כן. ודאי שחייבים לעסוק בטעמי מצוות. כל גדולי ישראל עסקו בטעמי המצוות. זה חלק מאהבת השם. ודאי, זה לכתחילה אפילו, לא רק שזה לכתחילה, זה מחויב. כן? זה חלק מלימוד תורה גם. אומר הרמב״ם שאיננו מקבל את הדעה של אלה שאומרים שיותר טוב לעבוד בלי ידיעת הטעם. כי הוא אומר, זה הופך את הקדוש ברוך הוא לפחות חכם מבני אדם, שבני אדם שעושים דברים בלי שכל, אז אתה חושב שהם אידיוטים. וכלפי ריבונו של עולם זאת מעלה חלילה. אז צריך להצטער. כלומר, זה שיש דברים שאנחנו לא מצליחים להבין, יש להצטער על כך, לא לסמוח על כך. בסדר? אלא מה, יש ויכוח, מה אופי הטעמים של המצוות. האם מצוות אליגוריות, או על פי הסוד, או על פי הפילוסופיה, או על פי מה שאתה רוצה, יש כל מיני ויכוחים, מה הן טעמי המצוות? אבל, ועל פי הקבלה, אז ודאי, אבל צריך לעסוק בזה. אין מי שלא עסק בזה. מי הרמב״ם ועד המקובלים. כולם עסקו בזה. כן. אין שום מעלה לקיים מצווה רק בגלל שהיא מצווה. אלא יש הכרח לקיים מצווה רק בגלל שהיא מצווה. כלומר, נגיד, אדם יאמר, לא הבנתי את המצווה. אנחנו נגיד לו, מה אכפת לנו שלא הבנת? תקיים, מה? מישהו שאל אותך בכלל. עליך לקיים. אבל זאת מדרגה נמוכה. כלומר, אנחנו מצטערים על זה שאינך מבין את מהות המצווה. אלא צריך לקיים את המצווה מצד הסמכות של המצווה. כן? יש סמכות, אבל יש ערך לזה שאתה תבין. כן? זה לא מקטין את ערך הסמכות, להפך. זה רק מגדיל את האהבה. אלא מה? המהר"ל מפראג בספר גבורות השם מסביר שהמעלה של המצווה היא מצד היותה מצווה. מה זה, מה המעלה במצווה מצד היותה מצווה? שמכיוון שהיא מת המצווה ברוך הוא, כשאתה מקיים את המצווה בגלל שהיא מצווה, אתה דבק בו. בסדר? אז זה הצד השורשי של המצווה, שיש לה מעלה עצומה כי היא מדבקת אותך בקדוש ברוך הוא. על גבי זה יש כל המשמעויות של חוכמה, של מוסר, של יופי, של אמת, של בריאות שיש בזה. בסדר?
אבל לפי זה, מה קדימתם? אם השורש הזה זה לדבק בקדוש ברוך הוא.
כן, השורש. כן, זה כמו שהלחם שורשו בחיטה. אבל אם אתה לא תתחן את החיטה, אתה תקסוס חיטים. זה לא כזה טעים. כן, יש בזוהר שיש משל על אדם שזורע חיטים, הם גדלים והוא אוכל אותם. יום אחד הוא מגיע לעיר ונותנים לו לחם לאכול. הוא אומר, זה טעים, איך אתם עושים את זה? הוא אומר לו, זה עושים מחיטה. יפה מאוד. אחרי כמה זמן הוא נשאר עוד קצת, נותנים לו גריסים נילושים בשמן. זה מאוד טעים. איך אתם עושים את זה? זה, תראה, אנחנו לוקחים חיטה, הבנתי. אחר כך הוא ממשיך, מקבל גם סופגנין, כן, בדבש, וכל מיני דברים טעימים. זה ממש טעים, איך אתם עושים? זה מחיטה. חיטה, אני מכיר, חוזר להר, אוכל חיטה. כן? אז הכוונה שהחיטה היא הבסיס של כל ההכרות כולן. ברור שבלי חיטה אין מקום לא ללחם ולא לסופגניות ולא ליטריות. ברור? אבל זה לא טעים. זה המשמעות של המילה טעם. טעם, מה שאתה טועם בדבר. נגיד ככה, אם דודתך הזקנה הכינה לך מאכל, ואתה אוכל בגלל שזה ממש לא יפה לא לאכול מה שהדודה הכינה, האם זה יותר טוב שזה לא יהיה לא טעים מאשר שזה יהיה טעים? ברור שאם זה יהיה טעים לך, דודתך תהיה מרוצה יותר. היא שמחה שאכלת, אבל היא אומרת, זה גם היה טעים, נכון? כן? בישלתי את זה בשבילך בסוכר כמו שצריך. כן.
אז אם אני מבין נכון, אז המשימה שלנו בעצם לגלות טעמי מצוות דווקא במצוות השניות. האם יש עניין לגלות טעמים חדשים במצוות השכליות?
המצוות השכליות טעמן גלוי מצד עצמן.
אנחנו יודעים שהטעמים הם...
כן, גם בזה, ודאי שיש ערך להעריך, להעמיק בזה עוד יותר, כן? נגיד ככה, לא תרצח. ודאי שיש עומק. למשל, לא תרצח, יש בזה גם כן עומקים שונים. יש לא תרצח מצד שאם אני ארצח אותך, אתה תרצח אותי. ויש לא תרצח במובן של ערך חיי האדם, בכלל, ערך החיים בכלל. כן, זה משהו אחר לגמרי. זה גם מגדל אותי אחרת. ככל שאני מבין יותר את הערך של לא תרצח, אז אני מבין יותר את המעלה שלי. כן? חביב אדם שנברא בצלם אלוהים וכו'. כן. אני לא הבנתי מה אתה מדבר. אתה אומר, מה עם השיטה של רבי נחמן? איפה רבי נחמן אומר את ההפך ממה שאמרתי עכשיו? ודאי צריך לקרוא את הספרים מהר, צריך להספיק אותם. מה? אני לא מבין, יש ספר הנקרא ליקוטי הלכות, מכיר אותו? ליקוטי הלכות על שולחן ערוך מאת רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן ברסלב. כולו טעמי מצוות, בוכתות על גבי בוכתות של טעמי מצוות. זה רבי נחמן ברסלב, לא מבין איך לא. איפה לקחת את זה שאין טעמי מצוות לפי רב נחמן? אתה מדבר על תחום אחר שצריך להיות זריז. להיות זריז ולא לשקוע בעיונים. זה משהו אחר. זה המתודה של הלימוד, ובזה הוא צודק. כן? מה מרוויח אדם מזה שהוא ילמד שנתיים, שני דפים בתלמוד? אמנם את הדפים האלה הוא ידע היטב, אבל מה עם הבנת התורה? כן. טוב, כיוון שלמדנו... לא גמרנו. לא. אמנם, אני כאן באמצע הפסקה ו'. לעניין השמעיות יש בה צורך, במידה ידועה. כלומר, יש צורך ביראת העונש. למה? בגלל שאני לא מבין, אז צריך יראת העונש. ויש להשכיל בטעמי תורה לדורשם ולפרסמם. הנה, בניגוד להצעה שלא לעסוק בטעמי המצוות, הנה, הוא אומר, יש לדורשם ולפרסמם. גם הרב קוק עצמו, אגב, עסק הרבה בטעמי מצוות. יש לו כמה מקומות עם פרשנויות שונות של טעמי מצוות. מה? לפעמים באותה מצווה, כן? למשל, בתללי אורות הוא מסביר שלכל מצווה צריך לתת ארבעה סוגים שונים של הסברות. כן, מוסרית, לאומית וכדומה. ויש גם בספר בשמן רענן, הוא כותב על זה גם כן, אופנים אחרים שמה של הסברה. אז, כן, לדורשם ולפרסמם, עד שחלקי השימיות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל. בין מצד כללותם ובין מצד... פרטיותם כמו השכליות. מה זה כללותם ופרטיותם? יש לפעמים שאדם אומר, אני מבין באופן כללי את הטעם של המצווה, אבל אינני מבין את פרטיה. למשל, אני מבין שאדם צריך לתת צדקה. טוב, זה לגבי, זה כבר מצווה שכלית. בסדר, אבל גם מזה. אבל אני לא מבין למה חומש. כן? למה ההגבלה של החומש? האם יש משמעות לדבר הזה? או למשל כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אתה יכול לשאול מדוע צריך להקריב קורבן מוסף, אבל אל תשאל למה שבעה כבשים ולא שמונה. כי אם היו שישה, גם אז היית שואל. אומר הרמב״ם, כן, טעמי מצוות אני יכול לתת לך לפרט, לסל הכלל ולא לפרט. המהר"ל מפראג, דווקא עד יסוד זה מראה חולשה מסוימת בשיטת הרמב״ם. הוא אומר, אם אתה לא מסביר את הפרט, אז בשביל מה הפרט קיים? סתם ככה. כן? למשל, מצוות אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. למה לא טוב לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד? כי זה מסכנה, האמא, שחטת אותה לפני 5 דקות, עכשיו אתה שוחט את הבן שלה? אכזריות, תחכה קצת. אומר המהר"ל, אם זה 5 דקות לפני השקיעה ו5 דקות אחרי השקיעה, זה מותר. אבל אם זה בתחילת היום וסוף היום, אסור. איפה אכזריות יותר? כן, ככה הוא מקשה על הרמב״ם. אבל מצד האמת, הרמב״ם יכול לענות, לא אכפת לי. נכון, יכול להיות שמותר בהפרש של 5 דקות לפני השקיעה ואחרי השקיעה. אבל מה שחשוב זה עצם ההתעוררות הנפשית שהתורה הביאה אותי אליה. כלומר, עצם זה שאמרו לי, תיזהר, לא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, זה כבר מספיק כדי לנטוע בלב שלי מידת הרחמים. ולכן, אם אחר כך בפרטי פרטים של הדבר הזה, זה יכול לצאת דווקא לכאורה, אבסורד, זה לא אכפת לי, אומר הרמב״ם. כמו מילתא דלא שכיחה לא גזרו ברבנן, אז מילתא דלא שכיחה התורה גם כן לא גזרה. מה, לפני השקיעה ואחרי השקיעה? לא. לא, לא, זה כיוון זה לא קורה, אדם לא שוחט בלילה. כן, חוץ מזה, לפני שקיעה ואחרי שקיעה זה גם דבר נדיר. כן, סתם ככה מצד עצמו. טוב, בכל מקרה, אז זה מה שאומר כאן הרב, שצריך לתת טעמים גם בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם כמו השכליות. ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה. ולא נהיה נצרכים... לא נהיה צריכים כל כך להמשכת יראת העונש שהיא חיצונית, כי עם אהבה ויראת הרוממות. כלומר, יראת העונש היא נצרכת בהתחלה, כשהדברים לא ברורים, לא מבינים למה, אז אומרים, אל תעשה כי הקדוש ברוך הוא ייתן עונש. אבל עם הזמן, ככל שהדבר יותר מבורר בשכל, אדם יותר מזדהה, יש פחות צורך ביראת העונש. כן? כן, וליקוטי הלכות באמת הוא נכנס לפרטים. כן, כן, נכון.
השאלה, האם במצוות השכליות שאדם יכול להבין בשכל שלו, באמת יכול להגיע לזה בצורה טבעית, האם הוא צריך לעשות את זה בקטע של יראת הרוממות, או בקטע שהשם אמר ככה, זאת אומרת, האם צריך לכבד את אמא שלי כי אמא שלי, או כי השם אמר לכבד את אמא שלי?
כלומר, אתה שואל, האם יש מקום למוסר הטבעי? כלומר, זה שאתה מכבד את אמא שלך בגלל שהיא אמא שלך, זה לא יראת העונש. זה מוסר טבעי, קוראים לזה. דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן התלמוד בדווקא, כשהוא רוצה ללמוד עד היכן כיבוד אב ואם, לומד מגוי. כן, דמם בנתינה, באשקלון, שלמדו דווקא מגוי. וזה הגוי עובד עבודה זרה שם, כפי שמוכח מהירושלמי. כן. אז זה לא קשור לעניין של יראת העונש. אם אתה מכבד את אמא שלך רק בגלל שאתה מפחד, שאם לא תכבד אותה היא תיתן לך זבתא, אז זה בעיה. זה על גבי. כלומר, אסור, למדנו את זה, שאסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. כן, איפה זה כתוב? אני חושב שזה מובא פה בהמשך, אולי לפני כן. אם לא, אז זה כתוב באורות הקודש. כן, אז פה זה לא כתוב, באורות הקודש כתוב. כן, אסור לה ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. כן, שם מדובר על יראת שמיים בכל המובנים. כן, יש סיפור שמספרים על אחד מ... חכמי המוסלמים, ששכחתי את שמו, שבנו שאל אותו, אבא, האם אתה אוהב אותי? ואותו חכם ענה, כן, אני אוהב אותך. ואז הוא שאל אותו, האם אתה אוהב את אלוהים? אמר לו, כן, אני אוהב את אלוהים. אז אמר לו, אם ככה, אז איך אתה אוהב אותי? אמר לו, האב, אתה צודק. עזב אותו והלך אל המדבר. כן? כלומר, כי אצלו יש איזה ניגוד בין אהבת אלוהים לבין המוסר הטבעי. ואילו תורת משה היא תורת חיים, שאומר, שנותנת משמעות יותר מעמיקה לנטיות ראשוניות שיש בך של מוסר טבעי, וזה הופך להיות יראת אלוהים. בסדר? נכון שהיה שלב בעקדה, שבו נאמר לוותר על האהבה הזאת. כן? עליהו שם לעולה. אבל בסוף יש אל תשלח ידך אל הנער. כן?
אבל
מה? מה?
תמיד יש התנגשות. להגיע איזשהו שלב במצווה השכלית של התנגשות.
יכול להגיע. ולכן זה דורש ממך לבטל את הדבר הזה. כלומר, שבאופן הדרגתי, השכל יהיה כל כך מבורר, שטעמיהם של כל פרטי המצוות השמיעיות יהיו שכליים בעיניך. זה דבר שהאנושות צריכה לשאוף אליה, וככל שפחות יתנגדו לזה בבית המדרש, אז יש לזה יותר סיכוי. בסדר? כן.
עם ישראל.
אתה שואל, האנושות או עם ישראל? ואני שואל אותך, מה ההבדל? וכי עם ישראל הוא לא חלק מן האנושות? הוא לא לב באיברים? כלומר, כל התהליכים שמתרחשים בישראל, מתרחשים בעולם. מה שמתרחש בעולם, מתרחש בנו. כן? כלומר, כתוב לגבי שרה אימנו, שהיא נפקדה. אז כתוב, העניקה בנים שרה, אומרים חז'ל, הרבה עקרות נפקדו אימה. ולכן בתשח, כשהגענו לעצמאות, האימפריה הבריטית נפלה. בכל העולם. הרבה עקרות נפקדו אימה. טוב, עד כאן להיום, רבותיי.